רוני, שלום לך.
כן, שלום, בהחלט.
אתה כבר קיבלת אחריות על המלחמה האחרונה?
אני בינתיים לוקח אחריות על כל הדברים שעשיתי בימי חיי, קדימה ואחורה. כן, תשמע, שאלה טובה.
כי יש, ראינו קבלת אחריות היום, הכי טרי זה גלנט?
גם כן, איזה סוג, אני יודע, קראתי את זה כזה, ניסחו לו את זה עורכי הדין של הוועדות חקירה, כדבעים.
לא, הוא אומר, אני אחראי על הכל, על הטוב ועל הרע ועל מה שהיה ומה שיהיה.
לא, הוא אומר, מעכשיו, מה שבועיים האחרונים? כן, במה, 9 חודשים קודם, או 7 קודם, או חודשיים קודם.
ודאי לא מתנער מאחריותו.
אני לא אמרתי, מתנער, אבל למה אי אפשר להגיד את זה בלי כל הדיסקליימרים האלה, בלי כל ההסתייגויות האלה? בשביל מה צריך את זה?
והרמטכ"ל קיבל אחריות, וראש השב"כ קיבל אחריות, וצחי הנגבי קיבל אחריות, מישהו שכחתי פה?
כן, את צחי הנגבי שכחת. הוא אמר,
לא,
תהיתי...
לא, אמרתי צחי הנגבי,
לא,
קיבל...
לא, כן, אבל הוא אמר, תהיתי, כי הערכות התאו אותי. אז זהו, כך לא מקבלים
נכון,
לא מקבלים
אתה
אחריות.
צודק, אתה צודק. אבל הוא, סוף סוף הוא היה אחד מהראשונים שהכירו שהייתה בעיה. מי לא קיבל אחריות עד היום? נתניהו. השאלה היא נכון...
מה?
נכון.
כן, הוא לא קיבל גם אחריות על כל הדברים. אני לא זוכר פעם אחת שהוא קיבל אחריות. פעם אחת, תזכיר לי, אתה וטרן ממני.
לא, אני יותר אולי וטרן ממך, אבל שנינו מכירים אותו, אתה לדעתי מכיר אותו יותר טוב.
כן.
האם בכלל זה ב-DNA שלו, לקבל אחריות על משהו קשה, או שהוא מחכה שהמצב ישתפר, שננצח במלחמה, ואז...
הוא מחלק אחריות, אני יודע שאתה לא אוהב את הדוגמה הזאת, אבל רק בוא נראה מה הוא עשה רק בלבנון 2. רק בלבנון 2, אם אני אתן לך את האינסרטים, זה מהיום עד מוצא שבת, אנחנו לא נחזור על אינסרט אחד פעמיים. זה שקלקל לא יכול לתקן. מה זה אומר לך הביתה עכשיו? הוא אמר את זה in so many words. למרות שבדוח ועדת וינגורד אני מצאתי שם איזה רעד שאולי עם המעוול יתקן, מי שקלקל יתקן. הם אמרו את זה בדוח הביניים דרך אגב. אבל בוא, זה, קשוט עצמך תחילה, אמרו חכמנו, זאת אומרת, תדון את עצמך קודם, אבל כבר מראים לך, אומרים לך כל כך הרבה פעמים, מה הוא חושב שמה שהוא יגיד היום, הוא לא יוכל להתנער ממנו, ממה הוא מבוהל, למה הוא צריך עוד את זה שכל יום, זאת אומרת שזה גם איזה מעגל שוטה, כי הוא יודע שברגע שכולם דנים למה הוא מכולם לא לוקח אחריות, אז הוא אומר, אז אני לא הולך לתקשורת, אני אשדוד זמן ציבור, ואני אעלה ואגיד ככה או אחרת, ועשה את הפרצוף הנחוש והכועס, ולא יענה על שאלה.
יש לי מספיק נגדו, הוא לא שודד זמן ציבור, להפך, הציבור היה רוצה לראות אותו, לראות ראש ממשלה, כל יום נושא נאום פטריוטי לאומה. זה לא שודד זמן ציבור.
שידור אמרתי. בוא, אני לא יודע אם ראית ביום שישי. תשמע, אני עקבתי אחרי ערוץ 2, בערוץ 2 באמת... אייטם אחרי אייטם נתן לו בישיר ובעקיפין באבי אביב, די מעורר רחמים, ואני באמת לא מרחם על נתניהו. ואז פתאום ב9 מודיעים, ראש הממשלה ידבר. עכשיו, מה יושבים אנשים? יום שישי בבית, אנשים רואים, ראש הממשלה רוצה לדבר ביום שישי, פעם אחרונה בהיסטוריה שדיבר ראש הממשלה ביום שישי בטלוויזיה, זה היה בעניין של נחשון וקסמן, שרבין עלה ואמר, מצטער ונשאל, אני אחראי. יושבים ופוחרים את ציפורניים, מחוססים ציפורניים ופוחרים את האצבעות, ויושבים ומחכים ויושבים ומחכים, ואז הוא עולה, אני אומר לך, אריה, אני לא יודע אם היית עד לזה, ואם לא תלך לזה, שתראה שאני לא אומר שום דבר.
כן, אני יודע, לא היה
כלום.
לא ברור למה הוא עלה ומה הוא אמר, אבל תגיד לי, אולי הוא חושב, שנייה.
אבל מה אם למרות את העצבים? מה אם למרות את העצבים של כולם? זה ראש הממשלה.
תעזוב רגע, אולי הוא חושב שאם ראש ממשלה עכשיו מודה בחולשה, בטעות, באחריות, באמצע המלחמה, זה מחליש אותנו.
אני אחראי, הוא לא מודה בשום חולשה. אני אחראי, ממני תבקשו, מידי תבקשנו, כמו שאמר יוסף ליעקב אבינו, מיד, מרובן אמר את זה, מיידי תבקשנו, יבוא הזמן, נדון בזה, מישהו אמר מחר.
יהודה אמר.
יהודה, נכון, תצאו.
103FM ישראל במלחמה לוח שידורי מיוחד ב-103FM עכשיו רוני ברון ואריאל דד
האורחים והמפיקים שלנו היום אסף נבו ואפרת קורמן אחראי על השידור אילי קונפלד שלום וערב טוב לטל לברם כתב צבאי של מעריב רדיו 103
שלום טל
ערב טוב רוני ארי ערב טוב לכם
דבר איתנו
נתחיל מהאירוע הכי חדש
כן אורה שאנס
אתה יודע זה בא במקביל זה כאילו קצת רב זירתי אז בוא נתחיל צפון ונעבור רגע באיזו סקירה כללית על מה שקורה בכל הגזרות ככה, קודם כל מבחינת הזירה הצפונית, המגמה שאנחנו רואים בשעות האחרונות, זה התרחבות של הירי. אמרנו, כל יום זה הולך עוד קצת. אז היום אנחנו כבר רואים יותר ירי רקטות, יותר ירי פצמרים, גם אזורים שלא היו בהם הזקות בימים האחרונים, לא מנערי, אז זה עדיין לא מתחים כבדים, אבל זה בהחלט, אתה יודע, זה, אתם יודעים, זה בדיוק הסימון הזה, זה כל פעם הולך עוד קצת, חיזבאללה, ארגוני טרור, אתם יודעים שהרי גם השלופה החמאסית שם מאוד התחזקה בשנים האחרונות, זה עובד ביחד. נונטט שהיה יותר מוקדם, כמה פעמים שהיה גם ירי נקל.
מודדים כמה חמים המים?
יכול להיות, אבל דרך אגב, גם באזור, גם היה נונטט באזור ראש הנקרא, זאת אומרת, זה ממש לרוחב כל הגזרה. גם יש כמה אירועים של נקל. בקיצור, הגזרה מאוד מאוד פעילה, יש לא מעט אירועים. דרך אגב, בלי לשים לב, יש סדר גודל של שבעה מחבלי חיזבאללה, ש... נהרגו בהם המה האחרונה כתוצאה מפעילות של צהל, לפח הכל אני מעריך, זה יכול ועומד על סדר גודל של בין 15 ל-20, בהחלט אנחנו רואים, כל פעם זה עוד זג, אבל צריך לזכור, יש הרבה מאוד כוחות של הצבא, מוקצה לזה גם חיל אוויר, אבל זה בהחלט ניסיון של חיזבאללה ואיראן להשפיע על המערכה בעזה, ותזכרו תמיד, בסוף, לא משנה החשבון הגדול, העצום שיש לנו לסגור עם חמאס בדרום, לבנון היא זירה מרכזית, היא מתפתחת ליותר מזה, מעבר לימי הקרב שאנחנו רואים ביממות האחרונות.
מה לא עושה רושם בינתיים שהם מורתעים מנוסעות המטוסים, הקרבות ובאות אליהם?
שאלה גדולה, שאלה מצוינת, שאני מאוד נזהר מלהגיד מה מורתע בצד השני, נזהרתי בזה תמיד בעזה, אני אומר את העיניים, איך להסתכל על חיזבאללה תחת תמונת המצב הנוכחית, אני זהיר בה, אם כי צריך לומר, זה אני חושב שאפשר להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה, המהירות שבה האמריקנים הגיעו כאן לגזרה, עם כל מה שזה אומר, זה לא משהו שאתה ממציא אותו בשעה אחת, או בהנחיה אחת של ביידן. זה נראה שהאמריקנים היו ערוכים לאפשרות שתתפתח כאן סוג של מערכה שמתקרבת למשהו שהוא רב זירתי, זה עדיין לא בעצימות של מלחמה בצפון, צריך להגיד את זה.
וכל זה עוד לפני שהתחילה פעולה קרקעית, ואז שזה אצלהם הדגל האדום.
אז יפה, אז עכשיו, דרך אגב, הרגע שתתחיל פעולה קרקעית, אני מניח שיהיה עוד יותר גם בזירה הצפונית, בדיוק בניסיון למנוע מאיתנו הכרעה בדרום. יהודה ושומרון, לפני שאנחנו עוברים ברומא, צריך לשים לב, פעילות של צהל, כוחות הביטחון, ימאס, בנור אל שמס, מאתמול בלילה, מאוד אגרסיבית, פעילות רצופה, עם הרבה מאוד התקלויות עם מחבלים, יש 10 פצועים עם כוח הימאס, אחד מהם פצוע קשה בעלייה על מטען, וגם שם ישראל מוטטת שהיא מעלה אילוק. כלומר, אחת התקיפות בין ההרוגים שיש שם לפעילי טרור, אחת התקיפות היא באמצעות כלי טייס, הורידו שם חוליה. זאת אומרת, גם פה צהל לוקח מה שנקרא גבולות גזרה הרבה הרבה יותר רחבים ממה שאנחנו מכירים.
ועוצרים מאות אנשים שקשורים לחמאס באופן ישיר או אפילו עקיף.
אתם זוכרים שבצוק איתן זה התחיל בגל מעצרים של פעילי חמאס, אחרי החטיפה והרציחה של שלושת הנערים, ואחרי זה הגיע לאימות בעזה. פה עכשיו זה הפוך, זאת אומרת זה התחיל בעזה, ויש גל של מעצרים של פעילי חמאס בכל מיני מקומות. זה המיקוד של הפעילות באיוש, יש הרבה מילואים שם, יש גדודים שעושים את זה, ולכן אנחנו רואים את המיקוד של הפעילות בחוד, זה כוחות הימ"ס למג"ב, אבל עדיין יש יחידות של צה"ל שפועלות שם, שהחליפו למעשה את הצבא הסדיר. דרום, בסימן ההכנה לפעילות הקרקעית, אמרתי את זה גם בימים האחרונים, אני אומר את זה גם כעת, זה לא היה קשור לביקור של ביידן, לא זה מה שעצר, צה"ל משדר מסר שהוא אומר, אנחנו הולכים לפעולה של כמה חודשים, ולכן אנחנו לוקחים, מכינים את הכוחות, יש לזה יתרונות, יש לזה גם חסרונות. צריך לראות שאתה בזמן הזה אתה לא מאבד מהמוטיבציה המאוד גבוהה שאנחנו רואים של הלוחמים, לוחמי מילואים ולחומי סדיר שפגשתי בשטח, ובאמת אני רואה את זה באופן מאוד מאוד גורף, גם ביחידות המילואים, גם ביחידות הסדירות. ובמקביל צריך גם לומר שלצד ירי הרקטות שהתגבר בשעות האחרונות, רואים לא מעט הישגים של חיל האוויר בשתי היממות האחרונות, מעין נופל שחוסל, שהוא מאוד מאוד מוכר, אני מניח שרוני עוד אפילו מכיר אותו מהקבינט.
תגיד, כמה זמן עוד יכולים לשגר בקצב הזה, בטווחים האלה, נוח העבודה של חיל האוויר שם בשטח? פעם היה בנק מטרות על כל מרכזי השיגור האלה ועל כל המאגרים שלהם. זה צריך, העקומה הזאת צריכה כבר לרדת באיזשהו זמן, והם עושים קונצרט.
אתה רואה, בגלל שהחמאס גם הוא מבין שזה הולך למשהו ארוך,
אז הם שומרים, הם עושים מה שנקרא שיגור כלכלי.
בדיוק, הם עושים איזשהו...
אבל בסדר, אנחנו לא צריכים להתחשב בזה, אנחנו לא יכולים להגיע למרתפי הבנקים שלהם, איפה שהם מחזיקים את כל האוצרות האלה.
לא, אז אני אומר אז קודם כל יש ירי, ראינו את ההתגברות, אבל זה הגיע אחרי יממה, לא יממה, נגיד 12 שעות, 10 שעות.
זה ביידן, זה הפסקת ביידן, עזוב אותך, זה לא אסטרטגי, זה טקטי, זה ביידן.
זה נכון, אבל זה קרה גם ביממות האחרונות. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה כתוצאה מקושי שלהם או לא, אבל סך הכל בפעילות האווירית יש גם מעט הישגים, זה לא עם לתיירי.
אני לא אומר
שאין הישגים. אתה שומע בצהל רטינות על הדשדוש?
למה אתה קורא לזה דשדוש? הצבא אומר שהוא
מתקורא. לא.
כי אנחנו
שבועיים
אחרי
האסון, אריה, הם מתכוננים, לפי הטענה, אנחנו לא יודעים שיש שם דשדוש.
גלנט דיבר על זה.
לא, לא, אני אגיד, אני אעשה אולי בזה איזשהו סדר. נדמה לי שמי שחתר לזה, שלקחת את הזמן, להתארגן כמו שצריך, צריך את התוכניות כמו שצריך, אל תשכחו שצריך לבדוק את בטיחות הכוחות. זה בא מהצבא, זה לא בא מלמעלה למעלה.
ואחר כך נכנס למשוואה גם הביקור של ביידן, שלא רצו להעמיד אותו בפני עובדה מוגמרת, אולי הוא יעשה משהו עם החטופים. אני לא הייתי מהר להעביר ביקורת על צהל, גם אם גלנט מעביר ביקורת על צהל.
לא, הוא עונה על ביקורת, הוא לא...
אז עזוב זה...
הוא בעצמו לא...
לא, אני חייב לענות לשניכם בעניין הזה, שאני לתפיסתי, בסוגיית התמרון, אין פה שום מחלוקת בין צהל לשר הביטחון. ההחלטה באה מתוכניות, היא באה מתוך הבנה שנגרם נזק וכדומה, וצריך להכין את עצמך כמו שצריך אחרי האירוע הקשה, הכואב שעברנו. מכל המשמעויות שלו, לא רק בערוצים האגמיים, אלא גם בערוצי התוכניות וכדומה, ולא ניכנס יותר מזה. וזה נראה לי סביר, אבל אני אומר, צריך לזכור, הקפיט הזה של אנשי מילואים, מוטיבציה גבוהה, שנמצאים כבר בשטחי כינוס מסוגרים, וראיתי, הם נראים בסדר גמור שם בשטחי הכינוס, ויש בעיות שצריך עוד להשלים, ופערים בלוגיסטיקה.
נכון.
כרגע זה נראה לי בגדר הסביר, ואני חושב
שכולה,
קודם מישהו אמר לי, קוצצים ציפורניים, או מדשדשים, אני באמת לא חושב, כי כשאנחנו בשלב הזה, צריך להבין שהאירוע הזה מבחינת צהל, אולי הם יתרו בעניין הזה, כי יש גם שעון כלכלי, לא רק עניינים של לגיטימציה, אולי אפילו לפני לגיטימציה, אבל בסופו של דבר, אני מניח שעוד ייקח כמה ימים.
אתה צודק, תודה רבה, תמשיך להתקן, אני מקווה שתהיה שעה שקטה, אבל אם לא, אתה יכול להתפרץ.
לא, אני נכנס לזה משהו, אז ניפגש כבר...
אחרי החגים, תודה רבה.
בעדה.
שלום וערב טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד גייס צפוני.
שלום גרשון.
שלום, ערב טוב.
אתה חושב שזה דשדוש בעזה?
לא, אני תודה לאל במדים, מכיר מה קורה, אני הייתי גם פיקוד דרום, גם פיקוד צפון. אני חושב שהפיקוד הבכיר של צהל התעשת וההתאוששות נקרא כבר ביום שני שלישי, הכוחות בשטח הם בוודאי ברוח נכונה, זה לא עניין שמה בכך, אני לא בוודאי, כי רואים את זה, מי שבא לשם רואה את הוודאות הזאת.
סליחה שאני שואל, אתה על מדהים עכשיו?
בטח, כן.
יופי.
מדהים זה טוב, זה צבעי הסוואה, אבל תגיד, אנחנו לא נמצאים בסיטואציה של מפקדי צהל שצעקו אש כל תן פקודה? כלומר, שבצהל עצמו מרגישים שהדרג המדיני מעכב אותם?
קודם כל זה תמיד יכול להיות, וחובתם של אנשי הצבא הגיע למצב שהם תובעים מהדרג המדיני לעשות את זה. למה זה חובתם? מכיוון שבמערכת יחסים הדיאלקטית הזאת, בין דרג מדיני שמקבל החלטה ובין דרג צבאי שמקבל את הכביכול הכוונה, דירקטיבה של ממשלה, הם חייבים, הדרג הצבאי, לתת ביטחון מלא לדרג המחליט שהם יודעים לבצע את זה. מה שהיה לדוגמה לבן גוריון, כשהוא הולך למבצע סיני, היה לו את משה דיין שנתן לו קבלות לאורך כל תקופת פעולות התגמול עם גדוד הצנחנים של אריק שרון, שכשצהל נכנס לקרב, יהיו הרוגים יותר או פחות, אבל הניצחון מובטח. את הדבר הזה קשה מאוד בתנאים אחרים, בתנאים רגילים להבטיח, החרדה היא...
אני לא חושב שזה דומה בכלל לאשכול, שם לא היה ריכוך של
עשרה ימים. לא,
לא, הרי שאל על אשכול, שפה חיל האוויר עושה שמות בעזה ובחמאס במשך ה-13 יום האלה, פה הייתה הפתעה ענקית, פה הצבא היה צריך להוריד הרבה כוחות ולוגיסטיקה, וזה לוקח זמן, לא דומה, בוא...
לא, אני אגיד לכם מה דומה, מה מקור החרדה, ויש לה מקום מקצועי, מי שמסתכל, שנים האחרונות, על לחימה במרחבים בנויים, כמו לדוגמה, צבא ארצות הברית עם חיילים עיראקים, חיילים קורדים, משמרות מהפכה וסיוע אווירי גם של בנות ברית, בריטניה, צרפת, על מוסול. עיר גדולה בצפון עיראק.
שלנו, מעופרת יצוקה, למה אתה הולך למקומות זרים?
רגע,
חלקת אלוהים הקטנה שלנו.
מוסול לוקח 9 חודשים. הרוסים במריופול, בבחמות, זה לוקח זמן. לכן, מה שצריך דרג מדיני זה לקבל הבנה שהדרג הצבאי יודע מה הוא עושה, הוא מוכן, הדרג הצבאי מימש את הזמן הנוסף לשיפור הכנות. אני חושב שהמצב מבחינה זאת הוא סביר. ויש פה עוד שאלות לא פשוטות בכלל המערכת האזורית של זירות נוספות. איך שזה נראה עכשיו? אם באמת נחושים, ואני מקווה מאוד שנחושים, שלא יהיה בכלל מנוס מלהביא להכרעת חמאס לפחות בעיר עזה, ואחרי זה נראה.
צפון הרצועה, ככה... בוא נגיד צפון הרצועה, מצפון לנחל עזה.
ויש שם העיר בירה, שהיא נכון, עזה, עם המון נכון. נחסים. אם מצליחים את הדבר הזה, זה דבר שייתן לא רק ביטחון למקבלי החלטות, במערכת הביטחונית ובמערכת האזרחית הפוקדת המנהיגה אותנו, פוליטית, אלא גם זה ייתן בהירות של אופק לגבי ההמשך בכלל הזירות.
תגיד, אתה חושב על התת קרקע גם כן? חיל האוויר עוד יכול לעזור בתת קרקע או שאמריקאים לא
יעשו? חיל האוויר יש לו יכולות לעזור, יש שם בגלל זה צורך מאוד ממוקד בסינכרון היכולות. זאת אומרת, יכולות להיות לנו... קצות שמגיעות לחדירה, הן צריכות לחדור בזמן נכון, בעיתוי הנכון. הניהול של כל זה הוא עניין מורכב, ואני חושב שהמערכת שכללה את עצמה בשביל להגיע להישג הנדרש, ואנחנו מקווים לטוב.
טוב, יפה. תודה רבה לך, אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה. לשעבר מפקד הגיס הצפוני.
כן, ומאמינים בעם ישראל ובצהל.
אנחנו מאמינים בני מאמינים.
גם בעם ישראל, גם בצהל, כן. גם במדינת ישראל, ואנחנו ננצח, כן, אין כן. לי, כן, לי כן. ספק.
תודה.
תודה רבה. תגיד, אתה מבין למה שאלתי על הדשדוש? כי אתה שומע קולות בימים האחרונים שמותחים ביקורת על נתניהו שהוא פחדן. שהוא לא מעיז לתת הוראה לצהל, אני שומע את זה מכל הכיוונים.
אריה, היית מפקד, פעם זה היה חייל, חיל רפואה, נכון? זה עדיין בזמנך היה חייל, עדיין חייל. כן. היית מפקד החייל הזה, באמת, אתה יודע ש... כבר לא רוצה לדבר בדיחות בימים האלה. כל עם ישראל זה גנרלים, 5-star ג'נרל בדימוס או במילואים, כולם יודעים יותר טוב מכולם, לא... תנו לצבא לעבוד, אני מבין שהדרג המדיני יש לו גם כן קיטבק גדול על הגב, הוא ייתן לצבא לעבוד כדי למחוק את החרפה הזאת של יום שבת בבוקר, וגם שמישהו אומר, גלנט ראיתי עכשיו את הדברים, אני אחראי למחדל ביום שבת, ביום שבת לא היה מחדל, ביום שבת הייתה התוצאה של המחדל המתמשך כל הדרך עד יום שבת, צריך לתת להם לעבוד.
אני שמח שאתה חושב שהדרג המדיני כרגע לא מדשדש. אני מקווה שזה יגיע המצב בהמשך. נאמר שלום וערב טוב לחבר שלך, גם שלי. שלום לאברהם בייגה שוחט, לשעבר שר האוצר.
שלום בייגה.
שלום לכם וערב טוב.
נו, עוד מלחמה.
זה ענייני כסף, אתה תשאל, אני לא מבין בזה.
אתה ניהלת משרד אוצר תחת אש? אני כבר לא זוכר.
אבל באירועים... קטנים. לא כל כך דרמטיים.
טוב, אבל אתה איש מאוד מאוד מנוסה, וזה את חירומי לישראל.
לא, אינווי זעם היה תהליך של 17 יום.
בסדר, אבל...
אבל הוא היה מצומצם לעומת...
כן, כן. גם כגזרה אחת, וגם מצומצמת. אבל בכל אופן, יש לך המון ניסיון עם צרות ומשברים והכל. לו אתה היום שר האוצר, מה אתה עושה? מה אתה עושה?
מה אתה עושה? הייתי עושה דברים.
בבקשה.
הדבר הראשון בתחום התקציב, הייתי מקפיא את כל התוספות הקואליציוניות שרובם עשויות כתוצאה מצרכים פוליטיים, לא מוסיפים למשק, לא מוסיפים לחוזקו, לא מוסיפים לביטחונו, אלא תשלום אתנן כדי לקיים...
בוא, עזוב, נתת את המקור.
חלק מזה נעשה, כלומר, נדמה לי שסמוטריץ' הקפיא חלק מה...
אני לא בטוח, הרי, אבל אני רוצה לשאול אותו שאלות אוצריות. אוקיי, יש לנו פה מקור 12... רגע, במקור הזה יש לנו 12-14 מיליארד שקל, שזה הרבה כסף. מה השימושים שאתה עושה איתו? למי אתה נותן? מה אתה עושה ברגע זה?
אני אגיד בדיוק מה, ואני מדבר בשתי פאזות.
כן.
הפאזה הראשונה, והיא התמיכה באותם אנשים... שיצאו מבתיהם, כמובן יש הקטגוריה של אלה שביתם נהרץ, ויש כאלה שיצאו מטעמי ביטחון, אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים, הייתי נותן איזשהו רגע ומצמוץ לממן את שיעתם בבתי המלון, ולתת להם אמצעי מחיה מינימליים.
בוא אני אעזור לך להתקדם. ב-14 מיליארד האלה שהבאת בזה הרגע מהכספים הקואליציוניים, מישהו עשה חשבון, אתה מחלק את זה למספר, לא עובר לי את הפה, אבל אני צריך להגיד, הפליטים שלנו, פליטים ישראלים בארץ ישראל, במדינת ישראל, זה 200 אלף לראש. יאללה, קדימה, תתקדם. אם זה אפשר לשרוד בשנה הקרובה, יופי. עכשיו יש לנו עוד דברים לדאוג להם.
חכה, רגע, תשמע, רוני,
כן.
אתה בוודאי יודע כמוני שאחרי המלחמות הגדולות, הגירעון התקציבי יגיע ל-12-13% תוצר.
לא מעניין כרגע.
רגע, עשור העבוד היה אחרי מלחמת יום כיפור, עד תוכנית הייצוב ב-1900...
בייגה, הייתה לנו כלכלה אחרת. אצלנו, בעקבות משבר כזה, תמיד יש בום כלכלי. נצח ישראל לא ישקר.
רוני, אני חולק עליך, זה לא כל כך פשוט. אני חוזר ואומר, דיברנו על התקציב, גמרנו הכל ברור, צריך להקפיא את כל הכספים שבחצי יסודם, ולשחרר אותם כדי למנוע גירעון מטורף.
מצוין.
ושיהיו מקורות. שתיים, לטפל באנשים, אני לא אומר לבזבז, אני לא אומר לזרוק, אבל יחד עם זה, אסור לתת למשפחה אחת שלא תוכל למצוא את מקומה אחרי שביתה נהרץ. אני יכול להגיד לך,
רגע, אני לא שומע בכל אלה להעביר כסף לצבא. אתה חושב שלצבא יש
מספיק? הצבא יבוא אחר כך, אריה. לצבא יש כסף, ויש 10 מיליארד דולר שביידן השאיר פה בשביל ציוד, הצטיידות, ועוד סיוע צבאי. אל תיגע בצבא עכשיו, זה נורא לגוע בצבא באמצע מלחמה.
אחרי זה, הייתי כמובן מיד מקים מנהלת אפקטיבית, שתתחיל לתכנן את השיקום של אותם מקומות, שנפגעו גם באשקלון וגם כמובן ביישובי העוטף שנרסו כמעט לחלוטין, לתת את התחושה שאת הצורך הזה כבר מטפלים בו. זה לא עניין של רגע, זה ייקח זמן. זה פרמטר גם שעולה כסף, אבל זה קרומטר חיוני מבחינת הצורך הלאומי, מבחינת התרושה לאותם אנשים שסבגו את הטרגדיה האיומה של השביעי באוקטובר, לפחות שיש איזשהו אור בדרך. שלושת הדברים האלה עדיין, עדיין לא ייתנו פתרון מימוני, ואין ספק שהגרעון יעלה, כי הכנסות המדינה ייפגעו בצורה משמעותית, וההוצאות עולות פי כמה וכמה. אבל אם שר האוצר יישאר צמוד למחויבויות הקואליציונית שלו,
לשפוך
את הכסף על הדברים שלו לצורך,
בייגה, אני מבקש ממך עוד תשובה לשאלה אחת שמעניינת אותי. תראה, היה לנו התנסות פה בקורונה, שהיא שונה לחלוטין, אבל די דומה מבחינת הבעיה המשקית. ואז עשו בראייתי טעות ענקית עם הנושאים של החלט. עם החלט אנחנו איבדנו דור שלם של אנשים שמוכנים לצאת לעבודה. היה להם טוב בחלט, הם לא רוצים לחזור לעבודה עד היום. קורונה כבר שנתיים לא איתנו, אנשים לא רוצים לחזור
אז
לעבודה.
אז ממה הם חיים?
מכסף שחור ומקצבת אבטלה. כן, מקצבת אבטלה, הם מקבלים אבטלה, ופה לפה עושים חלטורות.
יש לנו אבטלה של 3%, איזה דור שלם שאיבדנו?
דור שלם, אני לא יודע כמה אתה הולך, יש סקטורים שאיבדו את כל העובדים שלהם.
רוני, אבל מצד שני, אני כן חושב שהמפתח של התשלום לעסקים שנפגעו,
כן,
על בסיס
נכון.
בין הפעילות שלהם שנה
במודל
קודם.
במודל של הקורונה, אתה צודק 100%.
זה צריך לעשות.
אתה צודק 100%.
אתה לא יכול לתת...
וביד להשכים. רחבה, שנינו יודעים מהניסיון, שאם אתה מתקמצן בהתחלה, סופך שאתה משלם כמה שצריך וכמה שרוצים, אבל גם חוטף בדרך, מוריד את המורל של עצמך, ושל המשרדים, ושל הממשלה, ושל ההנהגה, וגם של התושבים.
נכון.
אז צריך לתת עכשיו.
אצלנו גם יהיה כעת... מגזר מובהק, חקלאי,
נכון?
גם בדרום,
נכון?
וגם בצפון,
נכון?
שהולך להם עיבוד שנתי שלם. שמעתי שברפתות, למשל, בארז חולבים,
כן.
אבל סופחים את החלב, כי אסור להכניס טנקרים,
נכון?
לקחת את החלב.
נכון, אז זה עוד ייקח. בסדר.
לא צריך, זה חייב להיות מחוסה.
תגיד, אתה חושב שדירוג האשראי של ישראל ירד כתוצאה מהמלחמה הזאת?
אני חושב שכן.
כן? והגיונית,
כלומר משלם יותר על ההלוואות שנצטרך לקחת.
אין סנטימנטים בעניין הזה.
נכון.
ואז הריבית תעלה.
עזוב.
ואז גיוס הכסף יעלה.
נכון.
מצד שני, יכול להיות שצריך לעשות מגבית יהודית עולמית גדולה.
זה, אז אתה יודע שאני לא תולה בזה תקוות.
מלווה מלחמה היה.
אולי מלווה מלחמה, אתה צודק, קרי, בסוף אולי מלווה מלחמה. מה שכרגע אפשר לעשות זה מה שאני עשיתי במשבר, קרנות מנוף, כסף של מוסדים, לא כסף מדינה, בערבות מדינה, בריבית מתקבלת על הדעת, לעזור לפירמות הגדולות, שבהם תלויים גם עסקים הקטנים והבינוניים. צריך פשוט לעבוד, לעבוד, לעבוד. לאף אחד אין נוסחת קסם.
עזוב, אין מי שבממשלה יעשה את זה.
עזוב. עזוב את הפוליטיקה בצד, בחייך.
אני לא יכול לעזוב את הפוליטיקה, אני יכול, שאני רואה שמנכ"ל משרד התחבורה, זה מישהו שארגן את קרצי הליכוד באילת, זה הכישורים שלו. אז הוא יכול לנהל משבר בתחבורה, בתעופה.
ומנכ"ל משרד ראש הממשלה לא מוכן לקבל את המינוי. לא מוכן לקבל את המינוי של משה אדרי, מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית, לעניין הזה של 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 מנהלה אזרחית. זה דבר לא יאמן. אתה צודק בעניין הזה.
אבל בסוף זה יתרחש.
יתרחש, אבל כל ה...
אי אפשר לאחוז במקל הכללה משני קצותה. בסוף זה קרה, קרה.
בסדר, אתה יודע מה, אתה צודק.
רגע, תשמע, להתמודד עם זה צריך.
כן.
אבל בואו להגיד שאין בעיה, רק לפני כמה ימים הופיע שר האוצר בוועדת הכספים ואמר, אין בעיה, יש לנו משק חזק.
ביגה, שתהיה לנו בריא וחזק, אני לא רוצה לדבר איתך עוד פעם במלחמה הבאה, אנחנו נדבר בשלום שיפרוץ עוד מעט.
אינשאללה.
תודה רבה, ביגה.
להתראות בכל טוב.
תודה רבה, ביגה, ביי.
תודה רבה. ונאמר שלום וערב טוב לאברומי כץ, תושב בארי. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שלום אברומי.
אתה ורעייתך, אתם כבר פנסיונרים, והתגוררתם בבארי עד האסון האחרון, והייתם כלואים מרצון, מאונס, בממד שלכם 15 שעות. ספר מה עבר עליכם שם.
לפני שאני אספר, שמעתי בקצרה את שני האנשים המכובדים לפניי, ואני רוצה בתמצית להגיד שהמדינה מתה. עם ישראל חי, מדינה מתה. עכשיו אני אספר מה היה בממד.
אני חולק עליך שהמדינה מתה, אני מבין, בסדר, אני אוקיי, מבין מה אתה
לך,
אומר.
מותר כן. לך לחלוק.
אתה יכול להגיד לנו כמה שנים אתה בבארי, בין כמה אתה, בת כמה רעיית חיים, אם הרשה לך להגיד.
אני בן 70, רעייתי בת 70, בת 68, טוב. 40 שנה בבארי.
יפה.
ו-50 שנה בעוטף עזה.
ומשפחה בבארי חוץ מכם?
כן, יש לנו 3 בנות בבארי, עם, כמובן עם משפחה ונכדים, ועוד בת אחת בניר יצחק, גם עם נכדים.
כולם ברוך השם בסדר?
כולם בסדר.
תודה כן. לך. יופי, אז בוא תספר לנו על חוויותיך באותו יום מר ונמהר, ואחר כך ב-15 שעות עד ששחררו אתכם.
כמו כל יום שבת בשעות כאלה אני מתכונן לרכיבה אופניים, יש לנו קבוצת רכיבה, 6:30 כמה דקות לפני שיצאתי לשטח היה צבע אדום עם עשרות קסמים באוויר ופיצוצים, נכנסנו ישר מיד לממד אשתי ואני, ואנחנו מורגלים למצבים כאלה, אחרי 15 דקות יוצאים לממד וחוזרים לשגרה. אז נכנסנו לממד, וכמה דקות אחרי שנכנסנו, ברשת של הקיבוץ, נתבקשנו להישאר בממדים ולנעול את הדלתות, כי ככל הנראה יש חבילת מחבלים לקיבוץ. חבילת מחבלים לקיבוץ זה אחד מהסיוטים הכי גדולים של כולנו. בתקופת המנהרות היינו מאוד חרזים כל הזמן, עד שבנו את המכשול החכם הגדול והחזק שעלה כמה מיליארדים שעלה. כמה דקות אחרי שנינלנו בממד.
זה רק אתה ואשתך בממד הזה, נכון?
נכון.
בני המשפחה הגרעינית, כל אחד
במקומות. כל אחד בממדו.
יפה, בסדר.
אחרי כמה דקות שנכנסנו לממד, התחלנו לשמוע מחוץ לבית צעקות בערבית, יריות בלי סוף של נשק כבד, כפי שאני הבנתי. נכנסו לבית שלנו, פרצו את הדלת, נכנסו לבית, והתחלנו לשמוע גם יריות בתוך הבית, וגם הזזת רעיתים לכיוון הממד. לא עברה עוד חצי שעה,
הם ניסו לפתוח את הדלת של הממד באותו שלב, או רק שמעתם?
עדיין לא. היו רעשים של דפקו עם הקטות של הרובים שלהם בדלת של הממד, אבל לא ניסו להיכנס. אנחנו כמובן חרדים מאוד בתוך הממד, ובלי ניסיון לדעת מה לעשות. אנחנו, תראה, עוד לא היה לנו מצב כזה. בערך חצי שעה אחרי שזיזו את כל הרעיתים לכיוון הממד, אשתי אומרת לי, נראה לי שיש נזילת מים בחוץ לממד. אמרתי לה, לא, חמודה, זה רע של להבות. הם פשוט הציתו את כל הרעיתים מול הדלת של הממד, והתחיל להיכנס ישן פנימה. אני מניח שהכוונה של השן היה פשוט שאנחנו נצא החוצה, ואז יוכלו לשחוט אותנו כמו ששחטו חלק גדול מחברי בארי.
כן, אברומי.
בממד יש את הארון בגדים של אשתי, משם לקחתי כמה חולצות, ושמתי אותם על הדלת למטה, כדי למנוע קצת מהשן להיכנס, וכדי להגביל את היעילות של החולצות האלה, עשיתי עליהם קצת פיפי כדי להרטיב, ולקחתי חולצה נוספת, והשתמשנו בה כמטפחת אף.
מסכה
את השם. בדיוק, כן, תודה. והיינו בטוחים שתוך חצי שעה, עוד שעה, רמבו צהל מגיע, וזהו, היה סיפור נגמר.
והם הדליקו והסתלקו? או שהם שם כל הזמן?
הדליקו, עלו לקומה העליונה, הדליקו גם אותה, שוב יריות בכל עבר וצעקות בערבית, שאני לא מבין ערבית, אז לא יודע מה צעקו בדיוק, ולרגע הסתלקו.
ואתם כל אותה עת, אתם לא משתמשים בטלפון, שחלילה וחס לא ישמעו קולות מתוך הממד.
לא, אנחנו שולחים הודעות וואטסאפ, אוקיי. בקבוצה של הקיבוץ, ומבקשים עזרה, מבקשים הצילו, מודיעים שהבית בוער, שאנחנו בתוך הממד, הצילו, הצילו. קיבלנו אחרי כשעתיים בערך מהצילו הראשון הודעה שצהל יכול להיות שהוא מגיע עוד מעט.
ויש עוד הודעות במקביל שאתם שולחים, שולחים עוד כאלה כמוכם שנצורים ו- ו- ויש להם מחבלים בבית ו- או מציתים כן. להם או לא? אוקיי.
אנחנו גרים בשכונה שנבנתה לפני 5 שנים בבארי, שכונה זה... שיש 48.
הכרם, 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 הגפן.
בדיוק, שכונת הכרם,
כן,
בדיוק.
כן, זה הרחבה.
עברו משנייה.
בשכונת הכרם ההודעות היו מזעזעות, היו חברים גם שהיו פצועים.
ורק נסביר למאזינים שזה השכונה הכי קרובה, הכי מזרחי, הכי מערבית של...
מערבית, בדיוק.
הכי מערבית, הכי קרובה לגדר.
כן. זה גם השכונה, אחת מהשכונות הכי פסטורליות, עם הנוף הכי מדהים.
נכון.
שיש בנגב המערבי בימים נורמליים.
עברו ממבטיחים עכשיו שיהיה לכם נוף לים.
כן.
כלומר שיורידו את עזה.
תראה, זאת אוכל אולי הדרך היחידה שתושבי העוטף יחזרו לאזור. אני לא חושב שאני עודד את הילדים שלי ואת עצמי עם אשתי לחזור לאזור בערי או לעוטף, כל עוד יש גדר. הגדר הזאת צריכה להיעלם, הממדים צריכים להוריד אותם, ואנחנו צריכים לחיות כמו בני אדם נורמליים. 20 שנה אנחנו
חיים ככה. מי חילץ אתכם בסוף? עברו מי?
חילצו אותנו אחרי 15 שעות שהיינו בממד הרותח,
כן.
ותאמין לי שהממד רתח, כי כל הבית בער סביבו,
ברור.
וחיילי צהל חילצו אותנו.
אוקיי.
וכשיצאתם מצאתם את הבית שרוף? יש בית?
בשלושת רבעי שעה האחרונה לפני החילוץ, אשתי כבר לא יכלה לשאת יותר את החום ואת הצמה בממד,
כן.
יצאנו מהממד, וישרנו מה שפעם היה פינת האוכל. עדיין שמענו הרבה יריות, אבל אשתי...
הבית עוד בער כשיצאתם?
כן, חלק מהבית בער, כן. היה מלא גחלים בוערים והיו גם להבות בחלק מהבית. אשתי פתאום שמע צעקות של חיילים שהיא חשבה שהם חיילים. אני הייתי בטוח שהם לא חיילים, כי לא הצלחתי להבין את העברית שלהם. אבל אכן היו חיילים. הוציא אותנו מהחלון לנקודת הכינוס.
ומתי אתה פעם ראשונה יודע, עושה כזה מפקד, לדעת שכל הקרובים שלך, אני מבין שבאתם המון חברים וזה וזה וזה, אבל שהילדים והמשפחה שלהם, שכולם בסדר, הרי זה מה שמטריף את הדעת לאבא.
בשלוש בבוקר, ידעתי שהבת האחרונה עם הנכדים והחתן שלי, יצאו מהממד וחולצו, כן.
תגיד, טוב, שמע, זה דברים שבן אנוש קשה מאוד להאמין, אבל אני אומר לך, אם עמדתם בזה, אתה עוד תחזור בך, או תשוב ותחשוב, אם אין מדינה. אני חושב.
אין מדינה. המדינה הפקירה אותנו. שנים רבות הפקירה אותנו, וסיפרה לנו סיפורים. ואנחנו, בטיפשות, האמנו לה.
מה אמרו לכם על הגדר?
ואם להם יהיה טוב, כן, גם לנו יהיה כן, טוב.
תגיד רגע, מה אמרו לכם על הגדר? הרי אמרת, הגדר במיליארדים, התת קרקע שסגרו את המנהרות, והגדר העליונה,
נכון,
מה
נכון,
אמרו לכם? תגיד לי.
כי החוכמה הייתה, בבניית הגדר, שמתחת לגדר, אף אחד לא יוכל לעבור. ואף אחד לא חשב, שמשך כל השבועות שמעשו בלגן שם על הגדר, שמו מטענים כדי לפוצץ אותם ולפוצץ את הגדר. וכל ההתראות שהיו לפני זה, כל התצפיתניות שהודיעו שיש שם כנראה בעיה, אף אחד לא התייחס. ולכן אני אומר, הפקירו אותנו. האמנו בצהל והפקירו אותנו. המדינה הפקירה אותנו. לא חשבה עלינו, לא התייחסה אלינו. אנחנו לא מצביעי ליכוד, מה לעשות?
לא, רואינו. אתה חושב ששמרו על סדרות כי שם יש יותר מצביעי ליכוד?
תראה, לסדרות הגיעו...
אני חושב שההפקרה הזאת או המחדל הזה קשורים באיזושהי צורה לדפוסי ההצבעה של התושבים?
אוקיי, אז אני מוכן לקחת את זה בחזרה, אבל שהמדינה לא תמכה ולא הגנה עלינו ולא התייחסה אלינו המון שנים, גם לתושבי סדרות כמובן.
זו עובדה.
שעכשיו הם איתנו ואין גדי.
תגיד,
אז בגלל זה אני אומר שהמדינה מתה, ואני עומד על זה.
תגיד, כמה נכונה השערוריה הזאת שאני שומע... שאומרים לכם שעד שבת או עד יום ראשון, אז המדינה משלמת על השהות שלכם במלון בעין גדי, ומיום ראשון או שני אתם צריכים לשלם לבד. זה נכון הסקנדל הזה?
תראה, אני יודע שלנו בכל אופן, לקיבוץ בערי, יש לנו פה עד 20 לנובמבר אפשרות להישאר במלון עין גדי, ואני גם יודע שתושבי שדרות יש להם רק שבוע. ואני יודע.
נטפל בזה כמה שאנחנו יכולים.
חברים יקרים, לא סתם אני אומר, אני עליתי ארצה בשנת 70 מתוך ציונות, אבל כנראה שקצת עברה לי אחרי האירועים האלה.
בוא, תנשוך את הלשון, תנשוך את השפתיים, עברנו דברים לא פשוטים, אני מרשה לעצמי לקוות, אני מקווה שנדבר בעוד זמן, ואתה תגיד שבמחשבה נוספת, אתה נותן עוד הזדמנות לפרויקט הציוני, שאתה עשית אותו ברגליים שלך לפני 50 שנה.
אני לא מתכוון לעזוב את הארץ.
לא, לא.
זה מה לעשות עם המדינה.
לא, הפרויקט הציוני זה ללכת לבארי, ללכת לתל אביב, לחיפה, לירושלים, כל אחד יכול. מי שהלך למקום שאתה הלכת, הוא עשה ברגליים את הציונות.
אברומי, תגיד, אני מבין שאנשים שם, חלק מהמשפחות נרצחו כולם, וחלק שבורות,
וחלק אחוז מבארי.
אלה ששרדו.
אבל גם משפחות שלמות, משפחות שלמות נרצחו.
כן, נשים וטף. אבל אלה ששרדו, מדברים על לחזור לבארי?
די רובנו, בו חיים ילין, בטח שמעתם על חיים ילין.
בטח, אנחנו מכירים אותו.
הוא משלנו, ואנחנו... אנחנו מאוד רוצים להאמין לדברים שהוא אומר, כי אנחנו מכבדים מאוד את הדעות שלו. אז הוא גם אמר ברעיון הראשון שהוא עשה, או הם או אנחנו. ואני אמרתי יום לפניו, או הם או אנחנו.
אני חושב שאתם מציבים משוואה ראויה, ועדיין אני רוצה שזה יהיה אנחנו ולא הם.
אבל אני רוצה להגיד, אם אפשר עוד משפט,
בבקשה.
עכשיו עומדים להכניס עזרה הומניטרית לרצועה, עוד לפני בכלל שנדרשו להביא איזשהו סימן חיים של השבועים והנעדרים. נראה לך הגיוני? נראה לך הגיוני דבר כזה אחרי ששחטו אותנו? מי זה לא נראה הגיוני? וזאת המדינה שלי.
אני מבין בדברים האלה מעט מכוח התפקידים שמילאתי, זה לא משולל היגיון, למרות שזה מרתיח את הדם.
זה לא משולל היגיון.
אני יודע שהלחץ אדיר של הנשיא ביידן, ואני חושב שישראל הייתה צריכה להגיד לו לא.
יפה מאוד, ולהילחם.
אז אני מדבר, חברים יקרים.
בסדר.
על זה אני מדבר.
טוב, אז יש לנו השקפות עולם שונות.
מותר לנו.
כן, בכלל. אני אומר, גם לך, אני מאוד מכבד את השקפת העולם של אריה, ואני חושב שלמרות שזה מעורר כל נפש להתעסק עם הנבלות האלה, ולתת להם, אפילו לאלה שלא שפכו את הדם, אפילו לאלה שלא מעורבים, לתת להם הנחות. המשוואה היא שאנחנו מדינה והם ארגון טרור, ושאנחנו אחראים לשלום האזרחים שלהם, והם מפקירים את האזרחים שלהם. זה ההבדל, אבל... אני מבין את הכאב שלך. תודה רבה, אברומי. אני מקווה שתדעו ימים טובים.
תודה לכם.
תודה רבה.
שנזכה לתקומתה המחודשת של בארי,
ושל כפר עזה, ושל נירוז, ושל כל היישובים המופלאים האלה.
תודה רבה. אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם אפרת קורמן, ואחר כך פרסומות, ואחר כך נחזור.
טוב.
שלום וערב טוב לדוקטור אסף אקר, מנהל היחידה לטראומה אורתופדית בסורוקה.
שלום דוקטור.
ערב טוב.
אתם קיבלתם מאות מקרים, חלקם קשים מאוד, כבר ביממה הראשונה של המלחמה. אתה אורתופד שעוסק בטראומה, ואתה יודע שאתם בסיטואציה של פיגוע המוני. עכשיו, האם אפשר במצב כזה בכלל לבצע ולהילחם על גפה של, וללכת לניתוח שלוקח 5 שעות, או שבמקרים איומים כאלה אנחנו אומרים, יש עוד פצועים קשה בחוץ, אנחנו צריכים לבצע קריטה, ואחר כך לנסות לשקם מה שאפשר.
זו שאלה מאוד מורכבת, זו שאלה מאוד לגיטימית ומאוד מורכבת. אני אנסה לענות על זה בצורה מדויקת. ההבדל בין הצורה שבה אנחנו מטפלים בפצוע בודד, או במספר בודד של פצועים, לבין טיפול באירוע שהוא אירוע רב נפגעים, הוא לא תמיד אותו דבר. יש גם כמה דרגות של אירוע רב נפגעים, למעשה מציינים כמה דרגות, אבל הדרגה בספרים מתארים כדרגה הגבוהה ביותר, היא דרגה שלישית, שבה מדובר על עד 50 פצועים, שזה מגוחך לעומת מה שהפתיע אותנו ביום שבת. אירועים כדוגמת אלה שחווינו ביום שבת, בשבעה באוקטובר, נקראים מגה ארן, זאת אומרת, זה אירוע שאי אפשר לתכלל אותו במספרים, אי אפשר לתכלל אותו בכמויות, וזה באמת היה overwhelming. לשמחתנו, בית החולים נעמד מהר מאוד על הרגליים האחוריות, כל הצוותים הגיעו, כולם טיפלו, וכמו ששאלת בהתחלה, זאת אומרת, עסקנו סדרי עדיפויות באירוע כזה, הם קודם כל הצלת חיים, ולכן זה החולים שנכנסו ישירות לחדרי הניתוח, אנשים שהיו בסכנת חיים מיידית, וברגע שאפשר עושים גם ניתוחים להצלות גפה. צורת העבודה וטכניקת העבודה באירועים מהסוג הזה היא על פי עיקרון שבכירורגיה קוראים לו damage control. זאת אומרת, אתה לא נותן בקרת נזקים, כן, אתה לא נותן, זה לא מתרגם טוב בעברית, אבל אתה לא מטפל טיפול דפיניטיבי בפצועים, במיוחד בפצועי הגפיים, אתה לא מטפל טיפול דפיניטיבי כזה שהיית מטפל בו אולי בימי שגרה, זאת אומרת, יכולת באמת להשקיע עכשיו את כל הזמן שלך, 5-6, כמה שצריך, שעות בחדר
ניתוח. מייצב ועובר הלאה.
בדיוק, המטופלים מקבלים טיפול ראשוני לייצב את מצבם,
ואז עוברים לבעיה הבאה, כן.
נכון מאוד, בדיוק כך.
ואתם עכשיו בסבב השני של הניתוחים, או כבר בשלישי?
למעשה, אנחנו היום במצב, קודם כל רק כדי לתאר פחות או יותר את מה שהיה, קיבלנו כמות אדירה ב-48 שעות, בערך 700 פצועים ב-48 שעות הראשונות, באמת כמות בלתי ניתנת לתפיסה.
בהגדרה כל מה שקורה בעוטף מגיע קודם אליכם, ורק אם אפשר מעבירים אותו צפונה. אשקלון, כן.
נכון, זה לשני בתי חולים עיקריים, ברזילי ואלינו.
ומי שאפשר, מי שמאובחן כאפשר להטסה, לתל שומר, לשיבה, ליחילוב, לכל המקומות האלה, לאסף הרופא, מתעופף צפונה.
נכון, בהנחה שהאירוע הזה כאילו, מה זה מתוכנן? שיש עליו הערכות, נגיד, מוקדמת. לצורך העניין, נשווה למה שהיה בצוק איתן לפני 9 שנים, צוק איתן לקח, זה לא היה מסות כאלה בבת אחת, תודה לאל, אבל שם באמת, אחרי מספר ימים ראשונים, הייתה הערכות בכל הארץ, ומטופלים הוצאו ישירות משדה הקרב לבתי החולים במרכז.
אתה אומר שאצלכם אי אפשר היה לעשות מה שבצהל קראנו ויסות, ויסות נפגעים, אם זה ראשוני או שניוני?
א', כמות הפצועים הקשים, אחוז הפצועים הקשים מתוך הפצועים, חרגה מכל הסקלות המקובלות. 40% מהפצועים שהגיעו...
והכל בבת אחת.
בדיוק. 40% מהפצועים שהגיעו היו פצועים קשה. זאת אומרת שזמן ההטסה שלהם למרכז זה עוד רבע שעה. 20 דקות טיסה, לפעמים הוא קריטי.
נכון. שמע, זה קרבות פנים אל פנים, זה לא איזה סוג של...
ראינו את זה בפציעות.
ברור, בפציעות של כדורים, של צרורות, אחד יורה בשני ו...
יותר מזה, כשזה חיילים מול חיילים, לצורך העניין, גם כאלה היו, כן? אני לא יכול לקרוא לצד השני חיילים, סליחה, אבל כשחיילים נלחמים, יש להם בדרך כלל מיגון. אבל רוב הפצועים שהגיעו בשעות הראשונות, הם כולם היו אזרחים. בלי מיגון, וכתוצאה מזה הפציעות הקשות, זאת אומרת...
אני גם מבין שהחילוץ ממש משדה הקרב, גם היו לו תשומות זמן שהשפיעו על היכולת שלכם עוד לעשות משהו, בוודאי לשנע, זה צמצם לכם טווח בין הפגיעה לבין הטיפול הראשוני, זה גנום שאי אפשר לתאר אותו במילים, אבל אתם הרופאים, גם אריה וגם אתה... אני רואה טיפת דם, אני מתעלף, אבל אתם אצלכם, זה אורך החיים שלכם.
הזמן לחלק צלשים יגיע, אבל אין לי ספק שסורוקה והרופאי הקו הראשון שלו שם ראויים להוקרה
גם
של,
גם ברזילאי, גם ברזילאי, גם כן, ברזילאי, כן, שהוא בין, בית חולים, ש, שכולם נוטים ככה להקל בו ראש. הוא...
לא, לא, תשמע, אני טוב. לא יכול להקל בו ראש, לא, כי חזי אין. לוי המנהל, נכון, היה הסגן שלי, להקל לראש בחזי, הדבר. ואחר כך קרפר. תודה רבה, דוקטור אסף אקר.
תודה רבה, אסף אקר. תודה רבה, תודה רבה בשם כולנו.
אנחנו עוד בדיווחי תנועה, אחר כך אין פרסומות וממשיכים מיד.
לא, לא מבין מה יש, למה יש תנועה עם כל הזמן? מה הולך פה, מה?
שלום וערב טוב לאלוף משנה במילואים שרון נקש, לשעבר רמ"ח לוגיסטיקה, ראש מחלקת לוגיסטיקה של זרוע היבשה, וקצין לוגיסטיקה פיקודי של פיקוד דרום.
שלום אלוף משנה שרון.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
כמה זמן לשעבר אתה?
שש שנים.
ומעודכן, מעודכן?
אבל בוודאי, הוא מגויס עכשיו, תגיד מה חסר, ואולי יש לי בבוידם, אולי אני אמצא אצלי בבוידם מה שחסר.
אריה, אריה, אתה מסתבך, אני עורך דין שוב, אני אומר לך לא להפליל את עצמך, אל תגיד שיש לך בבוידם שום דבר. תגיד, הקצה הקטה, הקצה הקטה, באמת יש כזה, שכל הצריכים לקנות באמריקה, קרמים, שמרמים, כולם רק קונים לצבא, שמעתי על כוונות, קונים כוונות לרובים.
אני נמצא עכשיו בדרום, אחרי שאני מבלה את, את כל הימים האחרונים במרכז, בקריה, אני רוצה לומר לך שכמו כל האזרחים, ביום שבת ב-6:30 בבוקר, אני גר בגבעתיים, התעוררתי לכל האזעקות, ומיד לאחר שוך האזעקה, טסתי מהר לקריה, לחבר'ה שלנו שם, אריה, אתה מכיר אותם היטב, ואני יכול להגיד לך שכמובן כולנו בעצובים על האירוע, איבדנו חברים, יש לנו חברים שחטופים, וזה אירוע באמת שקשה מאוד לעם ישראל, ואני ליבי עם המשפחות של הלוחמים הגיבורים, של האזרחים הגיבורים.
שרון, אבל... יש לנו שתי דקות.
דבר איתנו, דבר איתנו על המחאה שעולה מהציבור, מההורים של החיילים, מבני הזוג של החיילים, מה יהיה עם הציוד של הצבא?
אני יכול לומר לך באופן חד משמעי שהצבא, לפחות באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, עשו פה מהלכים אדירים של גיוס הסדק, הציוד שלו בהיקפים משמעותיים שלא לא, לא, לא דמיינו שיקרו, התכוננו אליהם בצורה טובה, לא דמיינו שיקרו, היה גיוס מהיר מאוד, יחידות יצאו לשטח תוך 36 שעות, החלפות קו, החלפות של גזרות.
שרון, אני רוצה לדייק, כי אני קצת נכנסתי לזה.
יש לנו דקה.
שנייה, שאלה של שנייה. זה שאתם עובדים, זה שלוקח זמן לזווד 300 אלף חיילים, אני מבין. יש אפודים קרמיים לכל החיילים שהולכים להיכנס לתמרון בעזה?
כל חייל שייכנס לתמרון, לפי ההגדרה של המשימה של המפקדים שלו, שנקבעה פה ונקבעו הנחיות מפקדים ברורות, יהיה לו את הציוד המתאים ללחימה. אף חייל לא ישלח למשימה בלי הציוד המתאים.
יש שם עוד כובעי פלדה שאני ואריה חבשנו ב-73? כי זה מטריף אותי.
לא, 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 ממש לא. יש לנו ציוד טוב, תקין, תקני. יש כמה נושאים שאנחנו לומדים אותם תוך כדי ונותנים להם מענה ופתרון, ואני אומר לך, יצאו פה גם לרכש גדול מאוד וגם ניקוד בעשייה. יש צוותים בשטח שבודקים. הציוד שיש לחיילים הוא ציוד תקין וטוב, הוא ציוד שחודש ברובו ב-10-12 שנים האחרונות, והוא מכין גם ציוד ללוחם, גם קסדות.
אלוף משנה במילואים שרון נקש, תודה רבה. נגבר לנו פשוט זמן התוכנית. תודה רבה, אני מקווה שכל החיילים יצאו לקרב כמו שצריך, עם כל מה שהם זקוקים לו. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי על השידור אילי קונפלד, אורחי הדיגיטל עינב אורגד, עדי בן עדן בן ארי ואליעזר בן יהודה, אחרינו איריס קול. רוני, תודה רבה.
זמנים שקטים ודורים.
לוח שידורים מיוחד אחרי החדשות, איריס קול.